חזקה ליחיד כמו לציבור, מעלת הימים האלה כפי מה שכתוב בפסוק, דירשו השם להימצאו, קראו ביותו קרוב. ובשיחות רבנו מסביר, מסמיך לזה מיד את הפסוק, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת. זאת אומרת, קרבת אלוקים המיוחדת של הימים האלה, בגלל שבימים האלה, בסקולת הימים האלה, אנחנו מוכשרים יותר להתעלות אל הכרת האמת. יש קריאה בשם השם ויש קריאה בשם השם. יש קריאה בשם השם שעדרבה מתוך מה ששם השם הוא כל כך מצומצם, כל כך שייך רק לדלת אמות של הלכה בלבד, כשמנסים לקרוא שם השם על כל דבר, אז מבצרים, ממעטים את כוחה של המציאות. ואז החיים נעשים מקומטים, דלים מאוד, מתוך הניסיון לכלוא את כל רוחב החיים תחת המסגרת הצרה של שם השם. ויש קריאה בשם השם באמת, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. היכולת להתעלות מן המבט החלקי, זה שמתייחס רק למציאות העכשווית, זה שבוחן רק את ההשפעה המקומית של כל דבר, אל הכרת האמת, כלומר לראות את המציאות מצד האמת שלה, האמת המוחלטת שלה, זו סגולתם של הימים הללו, ולכן קרוב השם בימים הללו ליחיד כמו לציבור. כי כפי שאנחנו עוד נלמד בדברי הרב, מעלת הציבור או כוחו של הציבור זה שהאמת תמיד שרויה בקרבו. היחיד הוא תמיד קולט את האמת הזו באופן חלקי, לפי כישרונו, לפי ערכו, ובזה לפעמים הוא מאבד מהודה והדרה ומוחלטותה של האמת. הוא, לא האמת זה הנושא שלו, אלא האופן איך שהוא ינהל את חייו. והחיים שלו תמיד נוגעים באמת הזו, מתוך המכלול של האמת, תמיד נוגעים באיזה צד, באיזה גוון. לפעמים כשאדם מוותר על הדרישה להכיר את האמת, ובכל זאת הוא בוחן את המציאות. כשאדם שהוא מוותר על האמת, הוא בכלל לא עסוק מהי המציאות. אבל אם הוא מוותר על הכרת האמת והוא פונה להתייחס אל המציאות, אז נוצרת תפיסה כזאת שהיא מלווה אותנו במשך היומיום, שהיא תפיסה חלקית של המציאות, בדרך כלל זו גם תפיסה מעוותת, כלומר היא, אולי נתחיל קודם כל מהנעלה הפחותה ביותר, זה כשכל ההכרה היא בעצם משרתת את הדמיון. יותר מזה, משרתת את התאוות, משרתת את הנטיות הנפשיות. כאן במקום שהשכל יהיה מולך, אז הנטיות הנפשיות, מה שאדם רוצה, משעבד את ההכרה. אז כביכול ההכרה עוסקת באמת, בעצם היא עסוקה לנסח את המשפט ההגיוני שהוא נותן אישור למה שהתאווה הרצונית מחפשת. אבל גם אדם שכן עוסק במדע, אבל אם הוא לא בוחן את המציאות מצד האמת, אלא מצד המבט הנמוך שלו, אז הוא שקוע בקטנוניות וסיבוכיות, כי אין לו יכולת, הוא לא אוחז בכלל בנקודה, שכשהוא מביט ממנה על המציאות, הוא יכול לראות את האמת המוחלטת של כל דבר. אני אסביר. אומר הרב באורות הקודש, בפסקה השנייה, בחלק א', שהידיעה הבאה מן החול, זה בערך ציטוט, הידיעה הבאה מן החול אינה עולה אפילו לחלק אחד מיני רבבה בערך האמת מהידיעה הבאה מצד הקודש. זאת אומרת, המציאות שלפנינו, הערך האמיתי שלה זה הנשמה שלה, כמו לומר התפקיד שלה, כמו לומר החלק שלה ברצון השם, זה הערך האמיתי של המציאות. מי שבוחן את המציאות המדעית, כלומר הנושא שלו זה מה המציאות, מה האמת, כן, לא מה מקומי, לא מה ענייני, לא איך אני אסתדר, כן, בוחן מה האמת, אבל הוא בוחן את האמת מצד החול, כלומר לא מצד הקודש שמופיע בה, אומר הרב, אינה עולה אפילו לחלק אחד מיני רבבה בערך האמת. מה זה חלק אחד מיני רבבה? אז ברב, הרב מסביר, רבבה זה הריבוי המוחלט. זאת אומרת, כמו חלק אחד מכל החלקים. היית יכול לחשוב שהידיעה באה מן החול היא לא כל האמת, אולי לא רוב האמת, היא חלק אחד מיני רבבה. זאת אומרת, אחוז אחד מתוך ביליון האחוזים שזה האמת. אם האמת המוחלטת זה 100%, אחוז אחד, פרומיל אחד, משהו שיש לו יחס כמותי, אחד מתוך רבבה. נגיד, זה היחס הכי רחוק, לא אחד מתוך 100, לא אחד מתוך 1,000, אחד מתוך רבבה. נגיד, זה היחס הכי רחוק. אומר הרב, לא, ההבדל הוא איכותי, לא כמותי, אינה עולה אפילו לחלק אחד מיני רבבה בערך האמת. זה בכלל לא האמת. האמת זו האמת המוחלטת. וכי כל דבר, כשאתה בוחן אותו מצד החול, הידיעה הבאה אליך, כל מדע החול, הידיעה הבאה אליו, שהיא יכולה להיות מנוסחת, במשפטים, הוכחות, אבל הכל זה בחינת המציאות מצד החול. זה לא ערך המציאות באמת. זה לא ערך המציאות מצד האמת המוחלטת. סגולת הימים הללו, סגולת הימים האלו, שאנחנו מסוגלים להתרומם, להתבונן במציאות, מצד האמת שלה, מצד האמת המוחלטת שלה, כמו להגיד, מצד אלוקים המתגלה בה. כן? זה עניינם של הימים הללו, להשתחרר מן התפיסות הקטנוניות, שיודעות לתת פרשנות על המציאות, ולהסביר איך פלוני פועל, איך אלמוני פועל, ומה השיקול שלו, ומה השיקול שלו, ולמה זה לא מסתדר, ולמה זה לא מסתדר. כל זה, זה יכול להיות תיאור טוב של מה מתרחש. אבל זה לא המה שמופיע פה. זה לא הערך האמיתי שמופיע פה. רב כותב, באורות התשובה המובא לפניכם, בדף שחילקנו עכשיו, כן? אנחנו עוסקים בדעת אלוקים, לא, זה לא נושא אחר. רב כותב, הרגשת האמת היא יסוד התשובה. ההכרה שהעולם כולו וכל הופעותיו הוא רק הזרחה ממעטה לבושו של אור האמת המוחלטה האלוהית. טוב, זה מיוסד על מדרש, אבל רק לתרגם באופן כללי. כוונה לראות את כל העולם מצד האמת המוחלטת המופיעה בו. לא אמת של דבר מסוים. לא אמת של קטע מסוים מן המציאות. זה כמו לראות משהו חי. משהו חי, כשאתה מנתח אותו לאיברים, כלומר, אתה לוקח חיה, עכשיו אתה מנתח אותה לאיברים, שם רגל במקום, שם יד במקום. כמה שאתה תנסה להתבונן ברגל וביד, לא תבין מה זה החיים. כי החיים זה מציאות אורגנית, כלומר, זה מציאות שאי אפשר לחתוך אותה. לכן, פוחלץ ובהמה חיה, זה הבדל איכותי. זה לא הבדל כמותי, זה לא שנוסף עוד גורם. אפשר לומר שמי שיודע את האנטומיה של הרגל אינו יודע אפילו חלק אחד מיני רבבה בערך האמת של בעל החיים. למה? כי המושג חיים זה הבדל איכותי. האמת המוחלטת זה לא האמת של הקטע המסוים. מי שהוא מפלח לו קטע מסוים מן המציאות, בין איזה קטע גשמי, בין איזה קטע רוחני, ומנסה להתבונן באמת שלו, באמת של הדבר הזה. אצלו זה לא האמת המוחלטה. האמת המוחלטה זו האמת של כל המציאות, שכל המציאות מקבלת את הערך ממנו. אולי דיברנו על זה כבר בפעם שעברה, אבל זה טוב לחזור. אני לא זוכר איפה אמרתי מה, אבל בפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אומרים חז"ל, בשביל ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מסביר הגאון, מסביר את זה בתחילת משלי, כשאתה רוצה לדעת מה עניינו של דבר, אתה יכול לשאול 4 שאלות. אנחנו נעסוק ב3 קודם כל. שאלה ראשונה זה מה החומר, הכוונה, מה החיזיון שנתפס בחושים, החלק שנתפס בחוש, זה החומר של הדבר. שאלה שנייה, זה מה הצורה, כלומר, מה החוכמה שמתגלה בזה? מה הדבר הזה? למשל, פה אני רואה עץ חום, אני יכול גם לנסח שזה לוח גדול עם אורך כך וכך ושתי רגליים. החוכמה שבזה, שולחן. נפלא. אבל יש שאלה שזה הערך היותר אמיתי של הדבר. זה מה הרצון בדבר. כוונה, לשם מה זה נוצר? מה התכלית? מה המחשבה שבגללה בנו את השולחן? זה כבר תפיסה יותר כללית. תופסת יותר את האמת שבדבר. נעזור רגע את השאלה הרביעית. ניתן דוגמה. אם אני מתאר תופעה פסיכולוגית, בן אדם שהוא סמוק כולו, והוא צועק בקול, ומנפנף בידיים, כן? אז התיאור שתיארתי מבחינה חזיונית, זה של תופעה נפשית שנקראת כעס. אז זה, התיאור הזה הוא תיאור של החיזיון שאנחנו רואים, ונתתי לשם לתופעה פסיכולוגית. אבל יש ערך יותר אמיתי, זה להבין מה תפקידו של הכעס במכלול הנפש. לשם מה הכעס נוצר, מה התכלית בו, לשם מה האדם משתמש בו. אפשר לומר למשל, לפריקת לחצים. או להתגונן בפני איום. אדם שמרגיש איום, חלק ממערכות ההגנה שלו זה לשחרר כעס. זה ערך יותר אמיתי. לתאר מבחינה טכנית, זה אינו עולה אפילו לחלק אחד מני רבבה. להבין את התופעה הנפשית לקרוא לה בשם כעס, זה כבר אפשר לומר החוכמה שמתגלה בזה. אבל יש שאלה יותר עליונה, זה להבין מה הרצון בדבר. לשם מה האדם משתמש בכעס? אומר הגאון. שתי השאלות הראשונות, אתה יכול להתבונן על הדבר ולשאול מה. אתה יכול להתבונן על הדבר ולתת תשובה מה החיזיון שאתה רואה, אתה יכול להתבונן על הדבר ולהבין מה התופעה. כעס. אבל כדי להבין מה הרצון, אתה לא יכול להתבונן רק בתופעה הזו. אתה צריך לראות איזה חלק מן התהליך. כי מה הרצון זה כבר מה התפקיד שזה בנפש. אתה צריך להעלות כבר, לשתול את התופעה שאתה רואה בתוך המכלול. להבין איזה חלק זה תופס במהלך. אומר הגאון, כל העולם כולו, אני אתן עוד דוגמה לפני שנעבור לבראשית. אפשר לתאר תופעה של המון עולים שעולים, כן? אני אתן דוגמה, אבל אני לא אסביר אותה, כי אנחנו נגיע לזה בהמשך. אבל אפשר לתאר תופעה של המון עולים, כל אחד הזה עולה בגלל אנטישמים, זה עולה בגלל שיש לו קרובים, זה עולה בגלל וכו' וכו'. זה התופעה מבחינת החומר. מבחינת הצורה, קוראים לזה קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות זה מה יהיה תופעה, אבל נשאר חלק כחלק מאיזה תהליך זה. לשם מה זה? קיבוץ גלויות לשם מה זה? מה הרצון שבזה? תשובה, המחזיר שכינתו לציון. זה חזרת שכינה. לתאר את התופעה כקיבוץ גלויות זה להבין מה היא, בלי קשר למכלול התהליכי. זה מה קורה? גלויות מתקבצות. אבל להבין מה החלק של התופעה הזו במהלך, את מה זה בונה, את מה זה יוצר, זה מה הרצון שבדבר. והנה יש פה שלוש רמות. רמה אחת זה מה החומר, מה אני רואה לנגד עיניי, מה נתפס בחוש. רמה שנייה, מה הערך שמתגלה בזה, מה החוכמה שמתגלה בזה. רמה שלישית יותר עליונה, שאלה קורא הגאון מה התכלית, כנה לשם מה זה, מה התפקיד של התופעה הזה במכלול, במהלך. כמו עולים באים ארצה, קיבוץ גלויות, מחזיר שכינתו לציון. זה יכול להיות שזה. כן. מזה יש כבר שאלה רביעית, מי הפועל? כלומר, זה רצון של אלוקים. טוב, לא נגיע לזה, זה קשור בדיוק הסוגיה שלנו. כן.
יש הבדל בין חי לבין להגדיר חי, למשל תחיות בחייה. כמו
קיבוץ
גלויות, כי כאן זה באמת
תכלית,
אבל חי זה לא
תכלית
שלנו.
נכון, חי זה לא, חי זה רק החוכמה. לשם מה נוצר החי הזה, כמו כל דבר בבריאה, זה מה התפקיד שלו ברצון השם. בסדר? למשל, אני יכול להגיד, סתם ניקח דוגמה, שרון, כן? אריאל שרון, אפשר לתאר אותו מבחינה חושנית, כן? אפשר להגיד, לתת לו עכשיו כינוי, מה הוא עושה? שעה, צדיק, מרדן, כן? אבל זה לא קשור לשאלה, זה לא האמת שלו. האמת שלו זה מה התפקיד שלו ברצון השם. לא יכול להיות שאין תשובה לשאלה הזאת. כבר אין תשובה כזאת, אין לו תפקיד. או הוא נגד התפקיד שלו. אין דבר כזה. כי אם זה לא היה, אם לא הייתה תשובה לשאלה, הוא לא היה האמת, הוא לא היה חלק מן האמת. ואתה יודע שזה ההבדל בין טוב לרע לבין אמת ושקר. טוב ורע שניהם קיימים. קיים טוב, קיים רע. אמת ושקר, שקר לא קיים. כלומר, אם משהו קיים, זה בגלל שיש לו תפקיד באמת. זה לא אומר שמבחינת הבחירה שלו הוא צריך להיות כזה. אבל אחרי שהוא כזה, יש לו תפקיד באמת. אתה מבין? זה מה הרצון שבדבר. כשכתוב בתורה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, פירושו של דבר, עכשיו כל התורה כולה עוסקת לא לתאר לך את המציאות החזיונית, כמו שאומר הרב, זה בכלל לא תחליט, תאר מה... זה בוטניקה. תאר מה המציאות של הצמחים, זיאולוגיה, זה מדע. זה גם לא עסוק בשאלה מה הערך הרוחני של הדבר. לא, התורה זה לא כך. תורה משום הוראה, כוונה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כלומר כל השמיים והארץ, כל מה שאתה רואה, יש לו תכלית. התכלית שלו זה בשביל ראשית. אתם מבינים מה מונח במילה בראשית? כשכתוב במקורות פנימיים, בחוכמת האמת שלנו, שהמילה בראשית היא כוללת את כל התורה כולה. אומרים חז"ל, מה זה בראשית? בשביל ראשית. כלומר כל העולם כולו יש לו אמת אחת. שאותה היא הולכת להוציא אל הפועל. זו האמת של הכל, של השמיים, של הארץ, בין אם זה לפי דעות הראשונים שזה שני חומרים שונים, בין אם זה לפי דעות הראשונים שזה חומר אחד, זה לא משנה. כל המציאות הזו יש לו אמת מוחלטת אחת, שנקראת ראשית. מה זה ראשית? ישראל ראשית, תורה ראשית, ביקורים ראשית, כפי דברי המהר"ל הידועי. צריך ללמוד את זה. או בלשון הרב תמצית, אבל לא משנה עכשיו, לא נעסוק בזה עכשיו. בשביל ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה להבין שהעולם כולו וכל הופעותיו, מה שאתה רואה לנגד העיניים זה העתקה. אתה חושב שהמציאות זה שלך, זה לא המציאות. זה לא המציאות באמת, המציאות באמת זה מה התפקיד של זה ברצון השם. טוב, זה מאוד היה קשה לנהל את החיים הפשוטים אם אתה כל הזמן מחשב מה התפקיד של זה, זה שלך, זה מספיק לדעת שזה שלך. אבל כשאתה בונה תפיסה עמקנית, כללית על המציאות. אתה לא יכול להישאר ברובד של פרשנות שהיא לא לוקחת בחשבון שלכל דבר יש תכלית. הכוונה שזו האמת של המציאות באמת. זה הערך באמת של המציאות. כן, זה כמו מי שמגדל ילד קטן וחושב שהתהליך שעובר על הילד זה מה שקורה באופן גלוי. זה בכלל לא מה שקורה על הילד באופן גלוי. ילד יש לו מכלול של פעולות שהערך האמיתי שלהם זה איזה תרומה הם תורמים לצמיחת הנפש. חלק מזה זה הנפילה שלו, חלק מזה זה המרדלות שלו, חלק מזה זה שהוא מתכסח עם האחים שלו, עם האחיות שלו. כל דבר הערך שלו זה מה הוא תורם לבניין הנפש. ולכן יכול להיות שחז"ל אומרים שכל מה שקיים אצל הילד זה יצר הרע, ואף על פי כן כל הילד הוא טוב מאוד. כן, זה בכלל לא סותר. אתם מבינים? אז אומר הרב, כדי לשוב בתשובה באופן יסודי, כן? לא באופן פרטני, כן? צריך לגשת אל המציאות עם הרגשת האמת. כן? לא רוצה עכשיו להתעכב למה הרב אומר הרגשה. זה גם קשור לפסקה שלנו בורות התחייה. המון המון דברים מתבררים בפסקה שלנו בורות התחייה. אבל נגיע לזה כשנגיע לסוף העמוד שלנו. כן? אבל מכל מקום אומר הרב, להבין שלא המציאות שאנחנו רואים לנגד העיניים זה הנושא. להבין שהמציאות שאנחנו רואים לנגד עיניים זה רק הזרחה ממעטה לבושו. תראו כמה מילים של העתקה, שלוש מילים, וזה לא סתם. הזרחה ממעטה לבושו. לבוש זה לבוש, מעטה זה גם לבוש, נכון? הזרחה ממעטה לבושו, כלומר זה העתקה ממעטה לבושו של אור האמת מוחלטה. עכשיו אנחנו צריכים לקלף קליפה אחת, קליפה שנייה, קליפה שלישית, כדי להגיע לאמת המוחלטה של הדבר.
למה הזרחה זה כיסוי?
לא, הזרחה, אני אומר, הזרחה זה שייך להופעה. אם משהו פה מופיע מן האור, כן, כמו הזרחה של השמש, אנחנו לא פוגשים את אור השמש, רק הזרחה, כמו שמופיע באורות ארץ ישראל א'. כן, ההכרה שהעולם כולו וכל הופעותיו משרישה בלב אהבת אמת בהירה. זה שייך להרגשת האמת. וכל הבטאה, זה עכשיו חפץ החיים של האדם. הוא פותח מסע להכרת האמת, זה מה שמעניין אותו. כל הפרשנות האחרות לא מעניינות אותו בכלל. והרב כותב בקבצים, שזה או זה או זה. אתה מבין? זה לא יכול להיות אדם שהוא, סתם אני נותן דוגמה, אדם שכל היום הוא שומע רדיו, כן? עכשיו הוא מקדיש חצי שעה להתבונן על המציאות מצד האמת. זה לא ככה. כי אם יש לך מידע שהפרשנות שלו על המציאות היא כבר לא שייכת על האמת הזו, שייכת למציאות הרבה יותר נמוכה, אז במכלול התפיסה שלך זה בא על חשבון הכרת האמת. לכן אומר הרב, זה שאדם יודע שזה שקר, כנראה זה לא אמת. ובגלל שהוא אוהב אמת, זה מה שעוזר לו להיות שייך על המדרגה שהוא רוצה להיות שייך לה, כי הוא יודע שזו אמת. כמו שאנשים נמצאים בראש שנה ביום כיפור ומתרגשים מאוד, ואחרי עשה אמת שוב וחוזרים לימי החול. למה? פשוט למה? כי כל ההתרוממות שלהם היא בנויה על יסוד הרגשה. הרגשה עולה, הרגשה יורדת. אבל זה לא הנושא של הימים הללו. הנושא של הימים הללו כמבואר בשיחות רבנו, שיחות הרב צבי יהודה, גם בראש שנה וגם ביום הכיפורים, ועוד יותר ביום הכיפורים, הנושא זה מה האמת, להשתחרר מכל התפיסות הקטנות ולהתבונן על המציאות באמת. אם אתה יודע שזו אמת, לא שזה כדאי, לא שזה מרומם, לא שזה עם כנפיים, לא שזה תופס כוכבים, אלא זו האמת, אז כל מה שלא כזה, אתה לא רוצה זה, כי זה שקר, זה לא מציאות בשבילך. זאת תשובה שהיא יסודית, כנראה שיש לה יסוד, יסוד התשובה. זה בעניין שהוא לא מתרוסס ונופל. וכל הבטאה מנגדת ליסוד האמת, בין מי שהיא בדיבור, בין שהיא בתנועה ובמעשה, בין אם הוא שומע את זה בתקשורת ובדיבורים קטנים. הרי נטולה מן העולם עבורם המציאות מסולקת מן החיים. זה לא מעניין אותו בכלל, לא בגלל שיש לו פרשנות יותר עמקנית על המציאות. יותר מתרגש ממנו. לא זה בגלל זה, אלא בגלל שזה לא אמת. ולכן הוא לא עסוק בזה. דרך אגב, הוא מסוגע, מדע החול הוא כן אמת. כוונה, אחרי שאדם יודע שהאמת של המציאות זה הערך האלוקי שמופיע בה, צריך לשאול מה הכלי שזה מופיע, מה החול שבתוך הקודש מופיע. וזה, זה יש מקום גדול למדע. אבל איפה המדע מסתבך? איפה המדע חוטא לאמת? כשהוא עסוק לתת את הערך. זאת אומרת, כמו שמחלק הרב בקבצים. פסיכולוגיה, אולי זה כמופיע ברות הקודש, אני לא זוכר. פסיכולוגיה, כל עוד היא, הנושא שלה, זה לתאר תופעה של מחלה, של נטיות נפש. זה בסדר, יש תופעה כזו, חקרו ובדקו. אבל מרגע שפסיכולוגיה, על פי הנתונים שיש לה, מנסה לתת תמונה מה זה האדם, בזה היא משפילה את המציאות. כי האדם זה הדבר הרבה יותר גדול מה שמכלול נטיות הנפש שהפסיכולוגיה יכולה לתת. לכן הרב אומר, פסיכולוגיה זה מבוא לאמונה. כי זה כבר מרגיל למבט עמקני, שהתופעות הגופניות, המעשיות, הן כלי ביטוי לתופעות נפשיות, כן, פסיכיות. אז זה מבוא לאמונה. אבל אם המדע הזה מנסה עכשיו לתת מה הערך, וזה הוא חותם. מה זה כלומר? העולם שלנו, אם אדם מסתכל רק על מה שהוא רואה בעיניים, זה שקר. עולם השקר. למה? כי שום דבר, כפי מה שנראה לעיניים, לא נותן ביטוי לאמת. אבל אם אדם יודע לראות כל דבר מצד המכלול, אז הוא פוגש את אור האמת המוחלטה שמופיע בזה. צריך פשוט לקלף את הלבוש.
למה זה לא רק חלקי?
מה?
למה זה לא רק חלקי?
כי זה החול, זה לא הקודש. כוונה, זה רק הגוף. זה כמו הרגל כשהיא נטולת כוח חיים. ההבדל הוא הבדל איכותי. העצם לא מופיע בו. זה לא עצם הדבר, זה המקרים. זה המקרים שעוברים על הדבר. זה כמו, אם אנחנו נותנים למשל מהפסיכולוגיה, שהאדם בא עם הרגל שלו לפסיכולוג, כן? ואומר, כך וכך התופעות. אומר הפסיכולוג, הדיאגנוזה זה שהוא פוחד מנחשים. מה הקשר? בכלל הוא נובח כמו כלב. מה הקשר בין התופעה לבין הדיאגנוזה? פסיכולוגיה. די, בוא אני אסביר לך. הנושא זה בכלל לא תופעות. הנושא זה מה הילד משתמש בתופעות האלה כדי לרפא איזושהי חוויה נפשית שהוא חווה. נכון? אני אתן לך דוגמה יותר טובה. יש, בזמנים שאני הייתי בתיכון, בטח יש את זה גם היום, אז יש ביום חמישי בלילה, לא יודע באיזה יום, תוכנית חלומות, פותרי חלומות, כן? אחד בא ומספר, אני חלמתי שמסרק רודף אחריי, כן? נגיד. אז אומרים לו, פותרי החלומות, טוב, בוא נשאל אותך שאלות, נפתור ביחד, כן? מה זה מסרק בשבילך? אני מתחיל לספר שפעם אחת הוא הלך לדודה שלו, זה סימן שאתה בעצם לא אוהב שדודה שלך נמצאת לידך. נגיד, בסדר? את אומרת שזה פשוט הרי, כמו שכתוב, ותחלימני ותחיי. כיוון שחלום זו, זה האופן, איך שהנפש מנסה להתמודד עם חוויות שהיא לא הצליחה לעכל בשעה שההכרה הלבישה אותה, בשעה שהמודע הלבישה אותה. עכשיו היא משתמשת בעולם שלם של דימויים כדי להתמודד עם אותן חוויות שבשעה שהנפש אתה ערה לא יכלה לחוות אותן, לא יכלה לעכל אותן. עכשיו היא משתמשת בעולם של דימויים. עכשיו מי שלא מבין שהנושא בחלום זה בכלל לא מסרק, אלא הנושא זה מה המסרק בתוך העולם שלך, לא מבין מה זה חלום. הוא פה מנסה לפתוח, וזה גימטריה של מסרק, ראשי תיבות של מסרק, זה לא הנושא בכלל. הנושא זה מה החוויה שמסרק יוצר אצלך, נכון? כל דבר צריך ללמוד מצד. אז יש את הכלי, ויש את התוך. אז לכן, מי שבוחר מצד הכלי, אין לו אפילו חלק אחד מיני רבמה מידיעת האמת. זה הכלי, נכון? זהו. עכשיו, כן, אז זה מה שאנחנו למדנו. שהימים האלה מיוחדים להכרת האמת, כן.
איך אמר זה דורשת במיני רבבה? לא אחד מ-10,000
אלא? לא אחד מיני רבבה, הכוונה זה אפילו לא, זה לא אחד ביחס להרבה, זה לא חלק אחד מתוך ההרבה. רבבה, כן? כי זה לא עולה כאחוז אחד מתוך ההרבה, כי אין בכלל יחס בין מה שיודעים מצד החול, ביחס אל האמת. החול יש לו תפקיד חשוב מאוד לדעת מה החול. הכוונה באופן בוטני, זיאולוגי, צמחים, או צמחים, או למחיים, אבל זה לא האמת של המציאות. האמת של המציאות זה מה התכלית שלה. מה? כי כל האמת מופיעה בחול. זה חלק מן האמת. אבל אם אתה יודע אותה רק מצד זה, אז אתה לא יודע בכלל את האמת, כי האמת זה מה מופיע בה. אתה מבין? ודאי, לא אמרתי שלא, יש צורך גדול לדעת. לימודי חול, כתוב, מי שלא יודע, מי שלא יודע יד אחת בחומות החול, אז כנגד זה 10 ידות יחסרו לו מן החוכמה. 10 נראה לי כתוב, תשובה בשם הגאון. מה? 5. מה? 5. טוב, הנושא שלנו, זה הכרת האמת. אבל, כמו שרב כתב פה, הרגשת האמת, הדבקות באמת, זה הנושא שלנו, להיות שייכים אל האמת, בחיים. והדבקות הזאת, שהיא מתחילה מן ההכרה, אבל היא מופיעה ומתפלסת בכל החיים, יש לה שם בשפה של תורה ודברי הנבואה וחז"ל, והיא הדעת. דע, אנחנו מצווים, דע את אלוקי אביך ועובדהו בלבב שלם. שני חלקים יש, זו הדעת והעבודה. כמובן, ערך העבודה הוא כפי הדעה, כמו שכתוב, רמז יש לדבר, עבודה, האותיות בו דעה. כן? הדעה היא מתגלמת בכלי. דע את אלוקי אביך ועובדהו בלבב שלם. הדעת זה הנושא שלנו, להגיע לדעת אלוקים. לא רק אלוקים בתוך האמת של המציאות, הכוונה הוא ברא, הכוונה אלוקים בתור תשובה לשאלה מי ברא את העולם. זה האלוקים של הפילוסוף, אומר הרב בשיעורים. אלוקים של הפילוסוף זה תשובה לשאלה, הנה הנושא שלי זה מה העולם, יש לי בעיה, מי ברא את העולם? יש לי תשובה, אלוקים. זה תשובה לשאלה. או מי אחראי לכל העוול שמתרחש פה. אלוקים, זה הכל תשובה לשאלה, זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה דבקות באמת, כנראה להיות חלק מן האמת הזאת. לא רק להכיר אותה מבחוץ, אלא להיות דבק בה, להיות שייך אליה. דעת אלוקים. דעת אלוקים, זה הנושא העיקרי שדרכו יוצאת אל הפועל צורת האדם, המיוחד באדם מבין כל הנבראים, שכל הנבראים הם חלק מן האמת, חלק ממנו, אבל הם לא דבקים בה בתודעה, ולכן הם לא עובדים אותה. כלומר, הם חלק מן האמונה, הם חלק מן ההופעה מלמעלה למטה, מלמעלה למטה, כל הנבראים כולם הם חלק מן האמת. אבל בפנייה ממטה למעלה, אף אחד מן הנבראים לא מסוגל להכיל את האמת. היחיד שמסוגל להכיל את האמת זה האדם, שהוא נברא בצלם אלוקי. האדם מצווה להיות דבק באמת דרך שני המסלולים הללו. דע את אלוקי אביך ועובדהו בלבב שלם. הדעת זה חיבור פנימי, מהותי. אפשר להגיע לדעת על ידי השכלה, כמו שכתוב בפסוק. כן? עכשיו שימו לרבותיי, כי זה דבר מאוד חשוב ללימוד ההמשך. אחרי בין הזמנים, לא צריכים להתחיל מההתחלה, אבל לפחות שזה יהיה חזרה. אומר הנביא ירמיה, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. מכירים את הפסוק הזה? יפה. אומר הרמב"ם, למדנו מן הפסוק הזה שצורת האדם לא יוצאת אל הפועל בחוכמה, לא יוצאת אל הפועל בגבורה, לא יוצאת אל הפועל בעושר לבדו. צריך ללמוד מה זה כל אחד מן האפיקים הללו, זה לא הנושא שלנו עכשיו. כי אם השכל וידוע אותי, כלומר המטרה זה לדעת את השם. כי כפי הדעת, אומר הרמב"ם, תרבה האהבה. המטרה שלנו, זה בעצם הנושא של הפסקה הראשונה בפסקה שלנו, זה אהבת השם. שזו הסגולה המיוחדת של עם ישראל. כל המציאות כולה שייכת למדרגה הזו שנקראת יראת השם. כן, לא יראת השם, אבל שייכת למדרגה הזאת. עם ישראל מיוחד בזה שיכול להיות שייך לאהבת השם. אנחנו נסביר את כל המושגים הללו. אני רק נותן פה את הסכמה. הדעת אותי היא דרך השכלה. השכל וידוע אותי. ההשכלה היא לא דעת. ההשכלה, הלימוד, היא מכשיר. דרכו הולכת ונוצרת הדעת. הדעת היא חיבור יותר פנימי, יותר מהותי. כמו שמובא, וידע אדם את חווה אשתו. כמו שתכף נלמד פסקה, אם יישאר זמן. אבל כתוב עוד דבר בפסוק. כתוב בפסוק שאף על פי שאלוקים זה הנושא של הדעה שלך, לדעת אותי, אבל במה תעסוק, איך תדע אותי? לא בזה שתעסוק בי, אלא כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. כלומר, תדע אותי דרך מה שתעסוק באיך אני מתגלה בארץ. נלמד את זה. אני רק רוצה לעסוק קודם כל, במושג הזה של דעת אלוקים. המשפט הראשון אצלנו בפסקה בורות התחייה, אני חושב שכולם למדתם את הפסקה הזו, אם לא פעמיים, לפחות פעם אחת, בכל מקום כדאי שתעברו על הפסקה. הנושא של הפסקה זה לא דעת אלוקים, זה לא הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות, היא הכרת היחס האלוקי פפבא. זאת אומרת, הנושא זה איך דעת אלוקים מופיעה בבינה. בינה זה כבר התבוננות, בניין. איך אפשר להפוך את החיבור העצמי, הפנימי, לאלוקים, אל הקוליות, למציאות שאפשר לתרגם אותה חזרה לשפה של סמלים, מילים, מעשים. הדבקות באלוקים, או הדבקות באמת המוחלטה, או הדבקות בקוליות, בקול, בקוליות שמופיעה, כן? היא לא משאירה מקום לחזור חזרה אל החיים. כי החיים זו תמיד הופעה חלקית, קצובה, יחסית, סובייקטיבית. תמיד זה לא האמת. הסוד של עם ישראל זה איך להפוך את הדעה, כלומר את החיבור הפנימי המהותי הנשמתי, זה שיש נשמה, זה לא הריבות הגדולה, זה אלוקים עשה. מה התפקיד שלנו? להפוך את הופעת הנשמה בנו לשפה של חיים, לשפה של בניין, לשפה של מעשים. זה הנושא של הפסקה שלנו. זה תחיית המתים שדיברנו עליו בהתחלה. הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות. איך להפוך את החיבור הפנימי, המהותי, הנשמתי, להיות מתגלה בחיים בפועל, כשבחיים זה כבר בניין, זה כבר מציאות מפורטת, כבר מציאות חתוכה, קצובה, שייכת למעשים מסוימים, להרגשות מסוימות, יש מה שנכלל בה, יש מה שלא נכלל בה. זה הנושא של עם ישראל. איך להפוך את הדעה להיות בניין. איך את החיבור הפנימי המהותי של דבקות באשר, אפשר להפוך להיות מתגלה בחיים בפועל. אומר הפסוק, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. זה הנושא שעל ידו אפשר להגיע לדעת אלוקים שלמה. רק לגבי המושג דעת, סילמתי פה מתוך הקבצים, בטבע שינון א', שלוש דקות. בטבע האדם, הדעת והרצון מחוברים. זאת אומרת, בניגוד להשכלה, שיכול להיות שאדם יודע את האמת, אבל החיים שלו לא נמצאים שם. הדעת זו מציאות שבה האמת או הכרת האמת מחוברת עם הרצון. למקום שדעתו של אדם מגיעה, שם נוטה גם רצונו. אתם מבינים? זה לא כמו השכלה, שזה לדון מה האמת באופן תיאורטי, אבל נטיות החיים שייכות למצב לדבר אחר, כן? כמו הפרופסור שאמר, שאף על פי שהוא מלמד אתיקה, הוא לא צריך להיות מוסרי, כמו שמי שמלמד מתמטיקה לא צריך להיות משולש. כלומר, זו תפיסה שמלמד על אנחנו עוסקים בזה, אבל מה האמת? זה לא קושר לשאלה איפה החיים נמצאים. השכל עוסק מה האמת. הרצון זה איפה החיים נמצאים. דעת זה מצב שבו ההכרה והרצון מחוברים. במקום שדעתו של אדם מגיעה, שם נוטה גם רצונו. אם האדם לומד מהו הטוב, הוא נעשה אוהב את הטוב הזה. דבק בטוב הזה, רוצה בטוב הזה. זה דעת. חיבור חי. שמהותו של אדם מחוברת על המושג, כן.
הרבה פעמים אבל אנחנו יודעים, בכל חטא שיצא לדעת לעשות, למשל, אז אדם יודע טוב מאוד שהוא לא צריך לעשות את זה, ובכל זאת הוא עושה.
זה סימן שאין לו דעת.
אף הוא יודע.
זה, ידיעה זה לא דעת. ידיעה ודעת, זה שני דברים. אנחנו, רבותיי, כל מילה יש לה מובן אחר. כל מילה תשתבס פה בבניין. יש ידיעה ויש דעה ויש דעת, זה גם לא אותו דבר. דעה ודעת, לא נעסוק בזה עכשיו. ידיעה, כן, מה שאתה קורא ידיעה, כוונה, אדם יודע שזה, אבל זה לא הוא. כמו אדם יודע שאסור לעשן. אז מה זה אומר, איפה החיים שלו נמצאים? דעת זה למקום שדעתו של אדם מגיעה, שם נוטה גם רצונו. אתה מבין את החידוש בדעת? עכשיו אני מדבר על דעת אלוקים. הכוונה שהנושא הזה שנקרא אלוקים, לא רק יהיה נושא למחשבה, אלא שכל חייו של אדם יהיו דבקים בו. אדם אז בדיוק בבוע הזה, כן? כן, דבקים בקוליות הזאת. במתגלה בקול. טוב, עוד נעסוק בזה. זה בדיוק החידה שכל האנושות, כל הבריאה עומדת בה ומסתבכת בה. כוח גדול צריך האדם עד שיעלה בידו להפריד את הדעת מהרצון. כשהכרח גורם להכיר איזה דבר שיסוד הרע תקיף בו, עכשיו אומר הרב, איך אנחנו נדע דברים רעים? צריך ללמוד גם דברים רעים, כדי לדעת איך להינצל מהם. אבל אם אדם ידע אותה, אז הוא עלול להיות נוטה אליהם. אז צריך האדם להזדיין באומנות של ניתוח זה, שרק בחוש ההכרה ישתמש ולא שום נטייה ועירוב של רצון. יש שלב שבו אדם צריך להשתמש בהכרה בלי רצון, כלומר לא בדעת. ההכרה היא הנגיעה של עץ הדעת, והאכילה היא הרצון. אתם זוכרים את אותה חווה עמנו שהיא הוסיפה לא רק שאסור לאכול, גם שאסור לגעת. זה שהקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול מעץ הדעת, כמובן שהרצון שלך לא יהיה שם, אבל לדעת מה הוא הרע צריך לדעת, כמובן לדעת, כמובן בתור ידיעה. הכרה בלי אכילה, נגיעה בלי אכילה, הכרה בלי רצון, להכיר בלי לרצות את הדבר. זה, כך צריך להשתמש ברע. אבל היא הוסיפה שגם הכרה עשו. בגלל שאסור לאכול, גם אסור להכיר. כלומר, בגלל שאסור שהרצון יהיה שם, גם אסור לדעת. כאן נכנס הנחש. מה זה אומר? שהאישה הזאת, והרב לומד מזה לכל אישה, כן? לא מסוגלת להפריד בין ההכרה לבין הרצון. זה נושא מאוד מאוד חשוב, כן? בכלל, בלימוד נשים, כן? ללמוד מה זה אישה. כן? כך הרב כותב פה. האישה לא יודעת להפריד בין ההכרה ובין הרצון. אצלה מופיע יסוד הדעת. דבר מאוד טוב. אם היא תדע דברים טובים, היא תדע אותם בדעת. גם אם אצלנו הדברים זה יישאר בהכרה. אבל אם היא תדע דברים רעים, אז גם היא ידע. כן? זה יסוד האישה. טוב, אז רק רציתי להביא מפה לעניין של הדעת, שיש הבדל בין הכרה, שזה מופרט מן הרצון, לבין דעת, שגם הרצון נמצא שם. ואנחנו מדברים על דעת אלוקים, הכנה ששם החיים יהיו. לא רק אלוהים כנושא בשאלה מה האמת התיאורטית, אלא שגם החיים יהיו שם, וכאן נמצאת בדיוק הבעיה. כי החיים אף פעם לא מופיעים אצלנו באותה נקודה שבו הם דבקים בקוליות, אלא בנקודה שבו הם מופיעים בהמון המון רסיסים של מילים, תבניות, פעולות. נלמד את זה בפעם הבאה. כן. אני מציע הצעת ייעול שנתחיל בחמישה לשש. ושאנחנו נספיק. יש כוח.